היי לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 170 של רווסים פלטפורמה, וזה פודקאסט מספר 4 של הבמפרס, בגושים. אנחנו מקליטים מעל גוגל הנגאוטס, השעה 11 בבוקר פלוס מינוס, התאריך ה-13 למרץ 2013. באולפן הווירטואלי שלנו נמצאים ההוסט אנטה וורי, אורי הראל, היי אורי.
היי.
נותן, אהלן.
שלום.
ואבנר, מה קורה אבנר? מעולה. נשמע אותך בהמשך. אז לאבנר יש קצת בעיות סאונד, אבל אני חושב שזה יסתדר בקרוב. אז אנחנו בעצם לא הקלטנו כבר די הרבה זמן, גם בגלל הכנס שהיה לפני איזה שבועיים שלושה, וגם בגלל כל מיני נושאים אחרים, אז נאספה לנו ערימה של נושאים, ובואו פשוט נצלול אליהם. אז אני החלטתי שיהיה לי רק אייטם אחד בפרק, אז אני אציג אותו עכשיו ואני אזוז עתידה. אז כרגע חילקנו את זה פחות או יותר לפי קטגוריות ונושאים, והקטגוריה הראשונה זה סקרינקאסטים או וידאוים. אז למעשה וידאו שכבר ראיתי לפני די הרבה זמן, הוידאו הראשון שאותו אני הולך להציג, הוא נקרא Real Software Engineering, וידאו שכבר ראיתי ממש לפני הרבה זמן, אז אני מקווה שאני זוכר נכון, אבל יושב שם בחור, שלמעשה מסביר על איך לתפיסתו צריך להיות, או מה הוא למעשה software engineering, ומשווה, יש לו הרבה מאוד מקבילות מעולמות האנג'ינירינג השונים, שזה וידאו שבפורמט שלו הוא קצת משעמם, אבל התוכן מאוד מעניין לדעתי. אז אני ממליץ, למי שיש לו קצת סבלנות, וידאו שבהחלט מומלץ, אני חושב כאילו מחשבה פילוסופית על מה זה software engineering, איך זה צריך להתבצע. אז אני בהחלט ממליץ, נשים את הלינק מן הסתם בשואו נוטס, בכל מקרה רוצים לחפש
גוגל.
כן.
רן, זה ספציפי לאיזשהו פלטפורמה מסוימת, לבקאנד, פרונטאנד, ממש באופן כללי?
לא, זה די כללי, כלומר אני חושב שהבחור הזה הוא מתעסק בעיקר בחישובים מדעיים, אבל לא, זה איך צריך לעשות אנג'ינירינג. בעולם התוכנה, עם מקבילות מעולם הנחשב בנייה של קשרים, אם אני לא טועה, ובניית בניינים. אתה יודע, זה לא פעם ראשונה ששומעים את ההקבלה הזאת, אבל אני חושב שזה וידאו עם תוכן מאוד טוב. הבן אדם עצמו, בוא נגיד, הוא לא סופר קריזמטי, אז ככה שצריך סבלנות כדי לראות את זה, אבל התוכן עצמו הוא די טוב, אני ממליץ. זהו, אז אם רוצים פשוט לעשות גוגל, מקשיבים רוצים לעשות גוגל, אז לחפש פשוט וידאו שנקרא Real Software Engineering, ואני מאמין שתמצאו אותו. זהו, ועם זה אני מעביר את השרביט לאבנר. אבנר? אוקיי, בוא נמשיך לדותן, ואבנר תתפרץ שאתה יכול. דותן. דותן, אתה במיוט?
כן.
אוקיי.
אז, טוב. וידאו שאני הוספתי, זה גם נראה לי מקונפרינקס, רוביקון 2012, שבעצם הכותרת שלו זה Ruby Monitoring State of the Union. ששם ה-CTO של ליברטו בעצם סוקר את המצב כרגע של Ruby ומוניטורינג ברובי בכלל. מדבר על דברים נורא מעניינים כמו לאחד את כל הצורות שבהם אנחנו עושים מטריקס. מי שמכיר יודע שיש המון מערכות והמון דרכים לשלוח מטריקס והמון דרכים גם לעשות אגרגציה של מטריקות, וזה באמת מפוזר. זה מפוזר על כל מיני ספריות וסרוויסים ומלא דברים, והוא מציע לאחד את הכל לתוך איזשהו סטנדרט או איזשהו פרוטוקול אחיד לכולם. הוא מסתכל על ספרייה של קוד ההל שנקראת מטריקס בג'אווה, ונותן דוגמה למימוש או פורט שמישהו עשה לרובי. כשהייחוד של המטריקס והפורט הזה, הם שבמקום לעשות אגרגציה בצד של השרת, הם עושים אגרגציה דווקא בצד של האפליקציה שרוצה לשלוח מטריקות החוצה, ויש שם מודעות גבוהה לטרדינג ודברים קצת יותר מודרניים בעולם הרובי יותר נכונים להיום.
אוקיי, אז בוא נדבר על זה קצת אם לא אכפת לך, כי זה נושא שאותי באופן אישי מאוד מעניין. כלומר, אני כל היום חי סביב המספרים, סביב דשבורדים, סביב מטריקות. אני משתמש באוסף של כלים, ואני אף פעם לא, אני תמיד מחפש עוד משהו לתגבר את הארסנל, או לחילופין, משהו שיעשה את האגרגציה, כי זה באמת, יש לי כבר איזה משהו כמו 10 דשבורדים. כל אחד נותן איזושהי זווית אחרת, חלק זה KPIs, חלק זה System Monitoring, חלק זה Application Level Monitoring, חלק Google Analytics, זאת אומרת, כל מיני דברים שאתה יודע, כל אחד יש לו את הצידוק שלו, אבל זה קשה להשתלט עליהם. אז מה, 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 מה השיטה שלך? כאילו, במה אתה משתמש? איך אתה עושה להם אגרגציה?
אז יש כזה סימפטום של too much monitoring. אז אני חושב שאני גם חולה בזה קצת, אבל זה באמת נובע מדברים שהוא מציין שם. יש הרבה כלים והרבה שיטות. תמיד אנחנו רוטפים אחרי ה-Holy Grail הזה, לאחד את הכל, למערכת אחת שאותן לך overview על הכל. אבל אני גם כמוך משתתף, אתה יודע, משתמש באוסף של, של כלים שונים, בעיקר גרפייט וסטאצ'די. זה נותן לי פשוט החופש לבחור את רמת הרזולוציה שאני רוצה, ולא להיות תלוי באף אחד, באף צד שלישי, וליצור את הדשבורדים, את הגרפים שאני רוצה, בצורה הכי גמישה וחזקה.
אוקיי, אז אם אתה משתמש נגיד בגרפייט וסטאצ'די, אז איך אתה עושה אלרטינג? כלומר, גרפייט יודע לעשות גרפינג, אבל הוא לא עושה אלרטינג.
אז יש לגרפייט איזשהו תמיכה מאוד בסיסית באלרטינג, אבל יש לי עוד אייטם בהמשך, שאפשר להסתכל עליו, מערכת שנקראת רימן, שיודעת לעשות אלרטים ודברים כאלה.
כן.
זהו בעיקרון.
אוקיי. טוב, מגניב. נקסט. זה גם שלך, דותן. לא? לא.
מה הבא?
לא, לא, לא. סורי. אבנר, חזרת? אוקיי, אז בואו נמשיך לספרים. אורי?
היי. ספרים, כן, טוב. מובייל באופן כללי. האמת היא שבזמן האחרון לא התחדש יותר מדי בעולם הזה, מחכים לכמה הכרזות בקרוב. אבל מה שכן נתקלתי בו, זה ספר מעניין, ש... רגע, יש לי פה קצת חושך. יותר טוב דווקא אפילו.
דווקא נראה טוב, כן.
כן, כן, יש עליי אור כזה מסתורי. אני לא אזוז כדי שהאור פה לא יחזור. ספר שנקרא Android Sensor Programming. שמתי לינק לאמזון, והוא מתרכז בפיתוח בעיקר סביב הסנסורים של המכשיר. הוא פותח בזה שאם אנחנו לא ננצל בצורה יעילה ומעניינת בעיקר את הסנסורים של המכשיר, אז יהיה לנו, יהיה את another browser עם מסך קטן מדי ורספונסיביות בעייתית, לעומת מה שיש לנו בדסטופ. אבל אם אנחנו נדע לנצל את הסנסורים, וכנראה הסנסורים, אני מתכוון קודם כל הסנסורים הפנימיים של המכשיר, זה שיודע אם הוא נמצא בלנדסקייפ, בפורטרייט, פרוקסימיטי, ויוצא קצת מהמכשיר טיפה ל-NFC, כמובן גיאולוקיישן, ועוד המון המון סנסורים בכלל מדברים על, על, על גידול אקספוננציאלי במספר הסנסורים שדווייסים יחזיקו, גוגל גלאס בקרוב, ינסה להיכנס לשוק. אז זה ספר שממש מתאר בדיוק איך לעשות את זה בצורה הכי יעילה. יש המון המון פיטפולס של פרפורמנס כשמפתחים מעל סנסורים. המון אסינכרוניות, חשוב מאוד לדעת את הדברים האלה. זהו, ספר מומלץ ממש להתמקד בדברים האלה, ואני חושב שזה רלוונטי לכל מפתח, כי אם הוא לא משתמש בסנסורים, אז הוא צריך. זה המסר.
מה שמפתיע, כבר הרבה זמן לא ראיתי ספר, זאת אומרת לא שמעתי המלצה, על ספר טכני, כלומר ספרים נגיד על, לא יודע, על פילוסופיה של, של software engineering ואתה יודע, רעיונות עם מפתחים וכל זה, 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 זה די נפוץ, אבל כאילו ממש ספר כאילו על איך מפתחים סנסורים, אתה יודע, זה כמו ספר HTML, כאילו הרבה זמן כבר כן. לא ראיתי המלצה.
אבל, אבל זה ספר שגם גורם לך להבין שאתה צריך ושכדאי לך לפתח ולהשתמש בסנסורים, כי זה גם ספר שפשוט פותח את הראש לאיזה דברים חדשים אתה יכול לחשוב עליהם. לא, לאו דווקא אחרי שכבר... אני מבין למה אתה מתכוון, ספרים טכניים שבדרך כלל אתה מגיע אליהם כשאתה יודע בדיוק מה אתה מחפש, ואתה גם הרבה פעמים לא קורא אותם, אלא מחפש את מה שאתה צריך, קורא את זה ומתקדם. אז זה ספר שגם כשמתחילים לקרוא אותו, ככה מכניס אותך צורה די, די נחמדה לתוך העולם הזה של הסנסורים, עם הקדמות. כתבו את זה גם מפתחי, דווקא האמת לא אנשי גוגל, כתבו את זה מפתחים מובילים בתעשייה, מפתח של רנקיפר זה אחד מהם, השני לא זוכר.
תגיד אורי, שאלה בנושא הזה, יש לך עוד בעולם האנדרואיד או המובייל, יש לך פאבלישרים מומלצים? שאתה בדרך כלל קורא ספרים מהם, או שזה מתחלק?
בטח שיש מומלצים. אני חושב שמספר אחד אפשר להגיד, זה בחור שנקרא ריטו מאי, אתה מדבר על אנשים, כן? שמות?
אנשים או דווקא פאבלישרים של ספרים כמו ריילי, רוקס, כי אני רואה שזה ספר של רוקס, אם אני לא טועה.
כן, לא, בתי הוצאה לאור האלה, ספציפית, הם, אתה יודע, זה בתים ענקיים כאלה שכל אחד שחושב שהוא כותב מספיק חומר מעניין יכול להוציא דרכם. לא הייתי אומר שזה איזשהו משהו ספציפית לאנדרואיד, הרי הם, אתה יודע, מוציאים לכל עולם הטכני. אבל ספציפית מאנשים, דווקא הייתי רוצה להמליץ בעיקר על בחור שנקרא ריטו מאייר. זה האמת, אנשים שמפתחים עם אנדרואיד יותר מכמה שבועות מכירים אותו כבר. והוא, אפשר להגיד, הוא המוביל. ויש עוד בן אדם אחד שהוא לאו דווקא עובד בגוגל, אני אמת, כרגע השם שלו ברח לי מהראש, אבל אני אוכל לשים אליו לינק. בן אדם פשוט שעובד מחוץ לגוגל, אבל עובד באנדרואיד בעיקר. וגם כן מוציא ספרים שמאוד מאוד מעניינים, והוא גם כן מרחיב ומעמיק. זהו, והאמת שיש לי גם עוד פאבלישר אחד, האמת בן אדם אחד שגם כתב ספר מאוד מאוד טוב על iOS, שגם אותו אני יכול לשים לינק, ובסופו של דבר אחרון, קורס שאפשר להוריד מהאייטיונס על iOS Development של סטנפורד. זה הקורס שאני עשיתי איתו את פיתוח iOS שלי, ומאוד מאוד נהניתי, זורם, מהיר, מקיף, יש לו קורס, יש לו מעדכן את הקורס של כל שנה, אתה ממש רואים את הקורס איכשהו מעביר אותו באוניברסיטה שם, מצלמים אותו באייטיונס, חינם אני חושב אפילו.
זהו. אורי, נכון להיום אתה עובד על אנדרואיד ו-iOS במקביל?
נכון להיום, היום ספציפית, אני עובד ביום על מובייל ווב בכלל, ובערבים נייטיב, באופן כללי, מתחיל בדרך כלל בפלטפורמה אחת ואז עובר לשני. כשאני מתחיל משהו, אני מתחיל באנדרואיד בדרך כלל. יותר קל להתחיל שם.
כן, הבנתי. זאת אומרת, הבנתי. אז כאילו ביממה אחת בדרך כלל יש לך גם מובייל ווב וגם נייטיב אנדרואיד וגם נייטיב iOS. יפה.
את המשכורת אני כרגע מקבל על המובייל ווב.
אין מה לעשות, צריך לאכול. עם נייטיב לא הולכים למכולת, סתם.
כן, כן, האמת שזה מתחיל להיות יותר ויותר נכון.
וואלה. ואני, לא יודע, פעם זה היה הפוך, כאילו, היית עושה נייטיב של עבודה, וווב בשביל הכיף, אבל זה מצחיק לשמוע אוי, גם מה השתנתה. אוקיי, אבנר בא והולך, יש לו איזושהי תקשורת, אז בוא נראה, אבנר, אתה איתנו עכשיו? טוב, אז בקיצור, שתהיה איתנו תתפרץ, ואנחנו נמשיך. אז בוא נעבור לגיטהאב ריפו, אז דותן.
כן. טוב, יש פה ריפו שנקרא נוטפסט 2012, שזה נראה לי בעצם ריפו שהוא תוצאה של הרצאה שמישהו עשה, והמישהו הזה זה בחור שהכינוי שלו הוא סאבסטק. מי שעושה קצת Node.js, בטוח מכיר אותו.
בהחלט.
אני מאוד אוהב אותו, הוא עושה מודולים קטנים וטובים, שעושים משהו...
סאבסטק, הוא עשה את אקספרס, נכון?
את אקספרס? אני לא חושב.
לא, אז הוא עשה אחד מהפרמוקים המרכזיים.
הוא הבחור של בראוזרלינג, זה החברה הזאת שעושה טסטינג לבראוזרים.
אוקיי. לא, אבל אז אולי עשה פרמוק לטסטינג, אני זוכר שהשתמשתי בכמה דברים שלו ומאוד אהבתי.
יכול להיות, הוא עשה המון המון. פעם ראשונה שפגשתי את השם שלו ברשת, זה כשהבראוזרלינג הוציאו משהו כמו, אני חושב שזה היה 60 ומשהו מודולים, אופן סורס, או אפילו 90 ומשהו. זה היה רשימה שהיא בלתי נגמרת.
תראה, אצלו בגיטהאב יש 387.
כן.
בואו נראה מה הבולטים. אז באמת, Node, Browserify, Node, Bouncy, האמת שאני לא זוכר. לא זוכר
במה שתמשתי. אני חושב שנוד בראוזריפיי הוא ממש נפוץ ושימושי. הוא בעצם נותן לך כאילו require, כמו שאתה עושה ב-Node.js, פצה של הסרבר require, גם בבראוזר סייד. פותר את הדברים ש-require.js פותר, אני פחות אוהב את require.js, יותר אוהב את ה-Node בראוזריפיי. אבל יש מלא שטויות, זה פשוט כמו תיבת אוצר כזאת, שהרבה דברים גם לא כל כך מפורסמים, אבל עדיין שימושיים.
כן, כן, מדהים, אני מדבזפ על הגיטאפ שלו, וכן.
ממש, זה שווה איזה שבת כזאת לשבת ולעבור על כל הריפוזיטוריז, או לפחות על מרביתה.
יש לו ריפר אחד שקוראים לו Caps Lock, וזה הכל באותיות גדולות.
כן, יש כל מיני שטויות, יש המון שטויות. ממש ממש כיף לעבור על הדברים שהוא עושה.
אוקיי, מגניב, נקסט.
אז הבחור הזה עשה הרצאה שנקראת Layering Distributed Systems, ונתן שם דוגמאות למודולים שהוא עבר עליהם. בקצרה, כמה מהמודולים, Secure Peer, שזה Peer-to-Peer, Encrypted Peer-to-Peer ב-Node.js, D-Node, שזה הווריאנט של מי שמכיר את D-Ruby, שזה סוג של מנגנון RPC ידידותי למשתמש, למפתח. אז הוא עושה סוג של D-Node מעל Node.js, ו-C-Port, שזה כמו Registry Service, כמו Zookeeper, או מקום שבו אתה מפרסם את השירותים שלך, שהם זמינים, ונותן לאחרים לשאול, לתשאל איזה שירותים זמינים. זה כמה דברים מגניבים שעושה. הריפו הבא, זה בעצם פלאגין שנקרא היקול סאבליים, סאבליים טקסט. והוא עושה פאזי, אברוויישן, קומפלישן, כל הדברים האלה, מי שאוהב סאבליים. נדלג הלאה.
רגע, מה זה אומר? אז נגיד, אם אני רוצה לעשות, נגיד, לכתוב, לא יודע, נגיד, this נקודה x, אז הוא משלים לי את כל מה שיש לו, x בתחילת המילה, באמצע המילה, או בסוף, משהו כזה?
כן, fuzzy abbreviation זה אם אתה מכיר ReSharper מעולם ה.NET או IntelliJ, כלים של JetBrains, אז יש שם את זה הרבה. אתה נניח רוצה לבטא מילה שנקראת, או תתן לי קלאס עם שתי מילים, סתם דוגמה.
Overflow hidden בדוגמאות שלו. נגיד OH יוצר לך overflow hidden.
בדיוק. אז מספיק לך רק, ללכת רק על הקפיטל, זו ללכת על חלק משמעותי מהמילה, לא חייב להיות, לא כל האותיות חייבות להיות בתוך מה שאתה כותב, וזה הקטע הפאזי פה, אתה פשוט כותב את האותיות הראשונות שלו עם חלרוש, וזה פשוט ישלים לך את המילה.
כן, אוקיי, מגניב. אוקיי, הבא.
הלאה, דמפסי. דמפסי זה פרמורק שבאופן מפתיע נוקיה בנו, או בינבלו. מה שזה עושה זה בעצם stream processing כמו storm, ולמי שלא מכיר stream processing זה בעצם היכולת לעשות big data processing דמוי הדופ, אבל לא ברזולוציה של ג'ובי, לא לקחת batch, לא לקחת המון נתונים ולהעביר אותם בתוך מתחנה ש עושה מה פרידוס עליהם, ואז אחרי שעה יש לך תשובה, אלא בעצם לעבוד ברזולוציה של יחידה קטנה. זורק לבפנים משהו ואתה מקבל תשובה. זה קוראים לזה stream processing. אז storm זה מערכת שיצאה מטוויטר, או מבקטייפ שטוויטר רכשו. מערכת מאוד נפוצה וטובה, אני משתמש בה היום בפרודקשן. ודמפסי זה כנראה מערכת דומה שנוקיה בנו, שהייחוד שלה על גבי סטורם היא שהיא בעצם היא דינמית, היא מתקנפגת בצורה דינמית ברנטיים, מה שאי אפשר לעשות בסטורם. סטורם אתה חייב להגדיר הכל לפני שאתה מעלה את הקוד שלך אונליין, מה שנקרא. זה מי שמתעניין בזה, זה יכול להיות נחמד לחקור.
אוקיי, אתה מכיר מישהו שמשתמש בזה?
בארץ? לא.
אוקיי. אני חושב שזה כבר יצא, אני זוכר לפני, לא יודע, אולי חצי שנה, אבל לא יודע, כאילו, אמרת, זה מנוקיה, יש איזשהו, לא יודע, אצלי לפחות יש איזשהו פחד של כאילו,
בדיוק.
אוקיי, קודם שיוכיחו.
זה מוזר, זה קצת מוזר, אבל אם אתה קורא את הקוד ואתה קצת מתעמק במסמכים, אתה מקבל תחושה שיש שם משהו, אתה יודע.
אוקיי.
יכול להיות נחמד, לא יודע. הבא בתור זה M-Ruby. מי ששמע על M-Ruby, זה משהו שיצא לפני שנה, נדמה לי. שמץ באופן אישי עבד עליו ביפן והחליט להוציא את זה כאופן סורס. זה בעצם רובי, אבל בקטן, ומתקמפל ממש. ומאה, זה הייתה תקופה שבעצם היית מוריד את M-Ruby ולא יכול לעשות עם זה כלום בערך, כי זה לא היה לך שום ספריות, שום דבר, שום כלום, רק סינטקס PC של רובי. נדמה לי לפני חצי שנה כבר התחיל כזה גל של כל מיני, יצא ג'ם מנג'ר שנקרא M-Gem, ויצאו כל מיני ספריות שאתה יכול להשתמש בהן ב-M-Ruby. אני רואה פה coverage ממש יפה של דברים שאתה יכול לעשות, מ-AWS עד ל-SQL וכו'.
למה זה נועד אבל? במה זה שונה מ-Ruby רגיל?
M-Ruby זה בעצם, כמו שאמרתי, M-Ruby בקטן, שזה אומר שהמשאבים שזה לוקח הם צורך פחות משאבים, פחות חתימת זיכרון, הוא מקמפל באמת. המטרה היא בעצם ל-embedded scenarios. נניח שאתה רוצה עכשיו רובי בתוך Nginx, כמו שיש לוע, אתה יודע, בתוך Redis, אתה רוצה רובי בתוך Nginx, אז אתה יכול לעשות את זה, כי כל מה שאתה צריך הוא מאוד קטן, והשפה עצמה היא גם מאוד קטנה, זה לא MRI רובי.
כן, אוקיי, מגניב.
זה המטרה של הפרויקט הזה. הלאה, טוויטר הוציאו ספריית אופן סורס, Type-Ahead.js, אוטו-קומפליט לדעתי די שלם ומלא, נראה ממש טוב, התחלתי לשלם את זה בדיוק בשבוע שעבר.
מגניב ביותר, אני עובר על האקזמפל, זה ממש...
כן, כיסו המון המון מצבים, ממש זה מרגיש כאילו זה עוטף אותך מכל הכיוונים. ממש כיסו את כל המצבים שאתה יכול לחשוב עליהם.
עד שננסה להכניס את זה למוצר, ואז נראה איפה זה נופל.
כן, את האמת שהתחלתי לשמש את זה לפני שבוע, וזה הפתיע אותי לטובה. הלאה.
מעניין גם, אתה יודע אולי במקרה אם גם במובייל זה כזה...
אני לא... לא יודע, לא עשיתי את זה על מובייל, לא עשיתי את זה על מובייל, אבל אתה יודע מה, זה טוויטר, אני, באינטואיציה שלי אני יוצא מכזאת הנחה שזה צריך לעבוד טוב גם במובייל, כי יש לי תחושה שאם הם השתמשו בזה בוויב, אז השתמשו בזה גם במובייל.
כן.
אז נעבור לאייטם הבא, גיטגאטר, מי שעובד עם וים, וחסר לו בעצם השוליים האלו ש... כשאתה משנה קוד ב-ID כמו Visual Studio או IntelliJ, אז ה-ID יודע להראות לך את הקוד ששינית, אם הוספת, אם הורדת שורות וכו', אז אפשר להשיג את זה היום גם לווים עם Gitgutter. התחלתי להשתמש בזה בערך מהרגע שזה יצא, זה עובד יפה, עובד טוב, לא יותר מדי מעט את הפתיחה של קבצים. זהו, ממליץ.
כן. אני משתמש בזה בסאבליים, באקסטנשנים שם דומה, גם נקרא גיטגאטר. הוא נחמד, הוא לפעמים קצת טועה, כלומר הוא כאילו זוכר אחורה יותר מדי, גם ככה שעשיתי קומיט, הוא עדיין מראה את השורות כמלוכלכות, ונדרש איזשהו רפרש כדי שהוא ייזכר, אבל בסך הכל הוא תחת זה נחמד.
זהו, הגיטגאטר הזה זה אני חושב פורט ישיר של הפלאגין של סאבליים.
אוקיי.
לא נתקלתי למה שאתה מתאר.
כן, טוב. אבל יחד עם זאת הוא סבבה, זה לא כזה מפריע. טוב, יש לנו פה כמה פוסטים מאבנר, אבל אני מניח שאבנר עדיין אנחנו לא יכולים לשמוע אותו, אז בואו נמשיך הלאה. דותן, בואו נדלג רגע לטולס ונעבור רגע למודולס, פרמורקס ולייבריריס. אז אורי?
כן. אנדרואיד הוציאו ממש בשבועות האחרונים תמיכה מלאה ל-Right to Left, ואני לא מדבר רק על, כמובן, לטובת השפות עברית, ערבית, יידיש. אני כמובן לא מדבר רק על הפונטים ועל הטקסט, אלא בכלל, כל האפליקציה כולה באמצעות החידושים שלהם ב-SDK, קל הרבה יותר לכתוב אפליקציה שהיא כולה right to left, כלומר, התפריטים נמצאים בצד הנכון, והכפתורים נלחצים במקום הנכון, כלומר, ממש כל הדיזיין שצריך להיות מימין לשמאל, פלוס הם גם מספקים backward compatibility עם support package, ככה הם עושים את זה כבר הרבה זמן, אם הם רוצים להביא פיצ'ר חדש, והוא כל כך מוצלח, שהם חייבים להתגבר על אחת הבעיות הכי גדולות של אנדרואיד, שזה עדכון מערכות הפעלה, אז כשהם רוצים, כשמתאמצים מספיק, אז גם מספקים מערכות תמיכה לאחור, כך שכל, על כל אפליקציה בעצם, החל מאיזשהו, נגיד, גרסה נורמלית ממה, ל-2.2, הם יכולים להוסיף איזשהו ג'אר לתוך הפרויקט שלהם, ואז הם מתממשיקים לזה, ובעצם זאת התמיכה לאחור. אז זה ממש בשורה בעיקר לנו, כחול לבן.
ולאיראנים, גם האיראנים מאוד ישמחו.
גם האיראנים, כן. צריך להיכנס ללינק ששמתי, ואפשר ממש לראות איך עושים את זה, המון חילופי שמות בין padding left, padding right, margin, כל המילים כבכל אבסולוטיות האלה של ימין ושמאל, הופכות להיות בעיקר התחלה וסוף. מה זה התחלה ומה זה סוף? זה כבר נתון ללוקליזציה מעכשיו. זה בעיקרון, זה העיקרון המנחה של הגישה שהם נקטו שם. דבר נוסף שהתחדש מהאזור הזה, זה עוד מאבק עיקש של אנדרואיד נגד התדמית של מערכת עם פחות תפיסת הסיקיוריטי במערכת הזאת נמוכה יותר מפלטפורמות אחרות. אז במסגרת כל השיפורים שהם עושים מ-4.0 ומעלה, והם עשו המון שיפורים, הם גם עשו שיפורים בנושא של סיקיוריטי. לדוגמה, Content Provider, שזה אחת הפאונדיישנס ב-SDK שבו שומרים דאטה ומשתפים דאטה עם אפליקציות אחרות, נוספו להם כמה שכבות של סיקיוריטי, אם לפני זה היה אפשר לקרוא אותו by default, אלא אם כן המפתח נתן איזשהו פלג, אז נתנו שם איזשהו היפוך של ההתנהגות הזאת. לטובת אלה שמפתחים אפליקציות היברידיות, שמשתמשים בפונגאפ וכדומה, מובייל ווב, שמתארך בתוך נייטיב, אז סתם כמה באופן כללי, אנחנו יודעים שאנחנו מחלקים את האפליקציות לפולי ווב, פולי נייטיב, ובאמצע יש לנו את ההיבריד, שזה בדרך כלל ראפר נייטיבי, שמארך בתוכו ווב ויו, והוא זה שמריץ את הווב, JavaScript, HTML ו-CSS, אז אפשר לגשר בין הג'אבסקריפט הפנימי לנייטיב שמעוטף אותו. בשתי הפלטפורמות זה נתמך בצורה שונה, באנדרואיד זה נתמך בצורה יותר חזקה, כי זה ממש בילטין ב-SDK, ב-iOS זה נתמך על ידי הק. אז זה היה די פרוץ סך הכל הגשר הזה, בין הנייטיב לווב. באופן שבעצם כל מתודה שהייתה פאבליק, שכתובה באותו קומפוננט הנייטיבית, הייתה חשופה לג'אבסקריפט, וקצת אינטרוספקטיבה והקינג בסיסי, אפשר היה לראות את כל המתודות ולשנות אותן. אז מעכשיו הם מוסיפים איזושהי אנוטציה על מתודות שרק הן חשופות, כלומר מעבר, מעל הפאבליק עוד איזושהי אנוטציה של מתודות שרק הן חשופות לאותו ג'אבסקריפט אינטרפייס שמגשר בין המובייל ווב הפנים, למובייל נייטיב החיצוני.
אוקיי.
ועוד איזשהו דבר קטן שהם גם כן הוסיפו שם, USB דיבאגינג. זהו, USB דיבאגינג, יש איזשהו פרומט שגורם ליוזר להבין שמישהו מתחבר אליו, וככה שיכול לאשר את זה באופן אקספליסיטלי.
זה תמיד היה ככה, לא? אני זוכר שהרבה פעמים שחיברתי את ה-USB לאנדרואיד לפני שנתיים. כן, הוא היה לי איזשהו אישור כזה.
צריך לעשות צ'קבוקס כזה של נייבל, משהו כזה, לא?
אני חושב שזה יותר נוטיפיקציה, אבל לא אישור.
אוקיי.
זה היה נוטיפיקציה, ואולי אתה יכול לעשות אם אתה רוצה להעביר קבצים, או רוצה להשתמש בזה בתור זה, אבל כאן יש לך אישור, אתה יכול לדחות את הבקשה הזאת.
הבנתי, אוקיי. טוב, יופי, מולה. אתה קצת נקטעת אורי, אז אני מקווה שזה נקטע רק בצד שלי והקלטה יצאה בסדר. אבל בסך הכל, הכל כמעט עבר חלק. אז בוא נחזור רגע אחורה. דותן, אני רואה שיש לך בלוג פוסט אחד שרצית לציין, ועוד שני כלים. אז תתחיל במה שבא לך.
כן, טוב, הבלוג פוסט, אני חושב שזה איזשהו פרופסור שמלמד איזשהו קורס של Distributed Systems עשה. מה שהוא מציין פה זה שהוא החליט לעבור מ-C++, שזה בעצם היה traditional language שהוא לימד איתו את ה-Distributed Systems, ל-Go. שזה מצד אחד עוד בוסט ל-Go, מצד שני זה הופך את הקורס, לדעתי, לקצת יותר אקססיבול. זאת אומרת, עכשיו אני יכול בכיף להיכנס ולקרוא את הקוד, ולא לפחד מ-Memory Leaks או מלנהל זיכרון וכו', אתה יודע, שבא לי פשוט ללמוד.
זה גם עושה את הקורס לקצת יותר קל, לא?
כן, לא יודע, כן, ללמוד מסוים יותר קל. פשוט, אתה יודע, שאתה רוצה ללמוד משהו שהוא, זה הפוקוס שלך כמו Distributed Systems, לא יודע אם אני רוצה עכשיו לחזור לאוניברסיטה ולהתחיל להיזכר בניהול זיכרון ב-C++, פשוט בא לי ללמוד Distributed Systems.
והדומיין זה COIA, כלומר זה קורס בעברית?
לא, לא, אני חושב שזה סתם, זה משהו שבלוג פוסט מתישהו התחילו לעשות. כשאני ניגש מישראל, אז זה co-il.
הבנתי, לא, אז זה באנגלית, אוקיי.
כן, כן.
בסדר.
עוד נעבור לטולס.
כן.
יש פה כלי חדש לבנצ'מרקים, סוג של A-B אבל משופר. מה שיפה בו זה שהוא עובד על תשתית של, עובד על תשתיות של Node.js, LibUV, Event Loop מ-Redis, דברים נחמדים. בבוטום ליין זה אמור, בעצם כלי של בנצ'מרקים שאמור לקחת פחות משאבים מהמערכת שלך, תוך כדי זה שהוא עושה לך את הבנצ'מרקים.
אוקיי, כשאתה אומר בנצ'מרק, אתה מתכוון ל-HTTP performance, כלומר להתקיף את הסרבר ולראות אם הוא חי.
אם בעבר השתמשתם ב-HTTP perf או ב-AB או ב-Siege או בכל הכלים האלה, אז Work או WRK זה עוד אחד לטולבוקס.
אוקיי. מגניב, דרך אגב, אתה עושה את זה כאילו נגיד עובד על איזשהו פרודקט חדש, או שאתה עושה, מוסיף פיצ'ר וזה, אתה באופן סביר גם משתמש בכלים כאלה, כחלק מהחלק מהעבודה?
כן, בהחלט. שאני מרגיש שאני עושה משהו שהוא נוגע לי בעצב של הפרפורמנס, אז אני בהחלט משתמש בכל הכלים האלה.
ומעבר לאד הוק, הרצות כאילו ספונטניות, יש לך גם נגיד איזשהו, לא יודע, חלק מאיזשהו אינטגרשן טסט, או חלק מפרודקשן, או משהו כזה, באופן אוטומטי?
באופן אוטומטי לא. יש לי טסטים במסגרת היוני טסטינג שלי, שאני מריץ שהם פרפורמנס טסט. עכשיו תשאל איך אתה עושה פרפורמנס טסט ביוני טסטינג, נושא די מורכב. אני בדרך כלל אוהב להכניס, בוא נגיד שאתה עכשיו רוצה לבדוק אלגוריתם שפיתחת. אז אני אוהב להכניס איזשהו הרצה טיפשה כזאת של for loop כזה, רק כדי להשיג baseline של המכונה שמריצה את הטסט. משם אני מוציא איזשהו מספר שהוא בעצם סתם 18, מייצג את הפרפורמנס של המערכת כמערכת, בהרצה של משהו טיפשי, ואז אני מריץ את האלגוריתם שלי. ואז אני יודע בעצם ללכת על היחסים. עם איזשהו cut-off value כזה, אתה יודע. זה איזושהי בדיקה שהיא לא תלויה המכונה, כי אם אתה תריץ unit test ותשאל כמה זמן זה לקח, זה אולי ירוץ לך, יעבור לך למכונה שלך, אבל באינטגרשן סרבר שלך זה לא יעבוד לך, כי הוא יותר איטי, למשל, או יותר מהיר.
כן, למרות שסרבר, אתה יודע, להניח שבמכונה כזאת של אינטגרשן ירוץ הרבה דברים במקביל, ואתה יודע, אם בזמן שרץ את הלולה לא רץ, ואחר כך בזמן הטסט כן רץ, זה יכול להשפיע, אבל בסדר. זה גם...
כן, זה סוג של פתרון או לעניים, או שאתה יודע שהמערכת התגש שלך היא תחת השליטה המלאה שלך.
כן. אוקיי, עכשיו הנושא הבא זה ריינמן שהזכרנו מקודם, אז
כן.
בוא ספר לנו עליו.
אז ריינמן זה בעצם מערכת שבחור מאוד מוכשר לדעתי בנה. המטרה שלה זה לעשות מוניטורינג בריל טיים לדיסטריביטד סיסטמס, שזה אומר שהדבר הזה זה איזשהו סרוויס שאתה מריץ, הוא מקבל, יש לו אנד פוינטים שמקבלות מקבלים דאטה, סטרים של דאטה, הוא יודע לחוות אותם, לעשות ויירינג למקומות אחרים, לפצל, לאחד סטרימים, ולעשות חוקים חכמים של רולאפים, מה שאתם מכירים מ-NGINX, דברים כאלה, פלאפינג סרוויסס שנופלים וקמים, הוא יודע לא להפציץ אותך באלרטים, נותן, תן לי.
אז איפה הוא משתלב בטולבוקס, נגיד, נראה שחלק מהדברים שהוא עושה גם StatsD יודע לעשות, ואני מניח שיש עוד כלים, אז הם עובדים ביחד, או שזה מחליף אותו?
אז קודם כל הם עובדים ביחד, אבל זה גם, אם אתה רוצה מערכת אחת בלבד, אז זה יכול להחליף אותה עם טרייד-אופים, להחליף את הכל, פשוט יש לנו רק ברימה. הטרייד-אופים, לפי מה שאני ראיתי, זה בעיקר בתחום של, אתה יודע, אם אתה מריץ עכשיו, אם אתה עובד על נגיוס או זאביקס או whatever, אז יש לך את הכלים שכבר, או את המודולים שיודעים למדוד כל מיני דברים במערכות שלך, אז ברימן זה פחות קיים, יש לו מין utilities קטנים שאתה מריץ כדי להשיג health של המערכת, להשיג health של Redis, להשיג health של whatever, יש לו כאלה, יש לו רשימה סגורה של כאלה, לא בטוח שיש אקוסיסטם רחב כמו שיש בפלטפורמות אחרות, אבל את הבסיס זה יכול לעשות. אבל החוזק שלו, שוב, זה בעצם באנליזה של סטרימים, ולדעת לעשות את האנליזות מספיק טוב, כדי להטריע לך בצורה מאוד אינטליגנטית על דברים. ועוד חוזק הוא שבעצם זה, הוא נותן לך גישה תכנותית להגדרות של החוקים האלו. אתה מתכנת שם בקלוז'ר, אבל זה נראה די DSL-י, ככה שזה כל בן אדם יכול להבין את זה.
אוקיי. מגניב, אני גם אסתכל על הדף של הפרויקט שזה בעניין רב, ואני מצפה, אני מקווה שמתי שאני אצטרך ומשתמש בו. שיהיה לי סביבת פרודקשן מספיק מעניינת ומורכבת שהשימוש בו מוצדק.
כן, אני מאוד ממליץ גם לראות את הוידאו שלו. כשהוא עושה את הוידאו, אתה פשוט מרגיש שהוא יודע מה הוא עושה והוא יודע למה הוא בנה את זה. יש איזשהו ניואנס, לדעתי, המערכת הזאת די חופפת את אספר, אם מישהו מכיר. שאספר זה גם מערכת, זה בעצם פרוססור לאיבנטים שנבנה למערכות כמו, למערכות טריידינג של בורסה. אבל המערכת הזאת היא נבנתה באוריינטציה לאופרשנס. זאת אומרת, אם עם אספר אתה יכול לעשות הרבה יותר דברים, וזה גם מערכת, מה שאני מכיר, מערכת יותר פרפורמנט. הוא עושה יותר, יש לו יותר טרופות. אבל הוא פחות מוכוון, אתה צריך לבנות קצת כל מיני שימס מעליו כדי להשיג את מה שרימן משיג. ונראה לי ששאלו אותו מה ההבדל, אז הוא אמר שהוא פשוט לא היה מודע לאספר. כן, צריך לקחת את זה קצת בחשבון, המצאות גלגל, אבל יש פה המון דברים שבאים מהעולם של האופרשנס, שהוא מה שנקרא baked in, וזה ממש נכון.
כן, אז אספר ודומה, והם למעשה עושים, אפשר לחשוב על זה כמו על SQL, אבל בחלונות זמן קטנים. למשל, תבחר לי את כל האיבנטים מסוג X שקרו בחמש דקות האחרונות, ואם הם גבוהים מ-500, אז תעלה איזשהו אלרט.
בדיוק. ואם אתה רוצה לתרגם את רימן בסופה של אספר, אז רימן זה נותן לך לא SQL, אלא אתה כותב closure, וכל ה-language שלו, כל המונחים שאתה משתמש בהם, הם מונחים מעולם operations, במקום סתם איבנטים.
כן. אוקיי, אנחנו לקראת סיום. יש עוד כמה לינקים מאבנר, אבל שוב, לצערנו, יש לי איזשהו בעיות סאונד. אני חושב שהאייטם האחרון הוא גם שלך, דותן, אז קח אותו, CoffeeScript.
כן, אז CoffeeScript, מי שעובד עם CoffeeScript, נכווה מאוד, הוא מפריע לו מאוד הקטע הזה שאתה רוצה לדבג, או אני לא מדבג אישית, אבל אם אתה רוצה לדבג או שאתה מקבל איזשהו error, אז אתה לא רואה stack trace, אתה רואה stack trace של JavaScript מאוד קריפטי, אתה לאט לאט כבר מפתח את היכולת הזאת לקמפל את זה בראש, ולהבין איך...
אני כשאני רואה JavaScript אני כבר אוטומטית מתרגם ל-CoffeeScript.
בדיוק, בדיוק, זה מחלה כזאת שלאט לאט אתה מפתח. אבל לא עוד, מ-CoffeeScript 1.6, יש לנו Source Maps, שאני חושב שכבר שנה עובדים על זה. אתה יכול לקבל את זה בקלות ב-Node.js עם מודול, שאתה מוסיף לפרויקט שלך. בבראוזר אתה צריך לאפשר את זה דרך Chrome או Nightly Build של WebKit. יש בדיבלופר טולס איזשהו צ'קבוקס שאתה מוסיף, ואתה גם צריך להנחות את את הבראוזר מאיפה לקבל את המאפ עצמו. יש איזשהו, בתוך קופיסקריט ב-release notes, יש איזשהו לינק לאיך עושים את זה בתוך חום.
כן, דרך אגב, אתה יודע אם זה קשור, אני זוכר שבפודקאסט שעבר, אולי אחד לפני זה, אבנר הזכיר את המימוש המחודש של קופיסקריט, אז אתה יודע אם זה עבודה שקשורה גם לאותו מימוש?
אני חושב שכן. אני לא הלכתי אחורה כדי לבדוק, אבל נראה לי שכן. נראה לי שזה אותו בן אדם.
טוב, מגניב. אז חבר'ה, מישהו מכם רוצה להוסיף עוד איזה איזשהו אייטם ששכחנו?
לא?
יופי. אז הקלטנו קצת יותר מחצי שעה, אולי הרבה פחות. היה מענה כרגל. תודה רבה לכם.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
יאללה, ביי.
ביי.
ביי.